כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים, החמוצים בממד, אבל הפעם כפול 10 או 100, גלעד ינסה לחבר את זה כהרגלו למה שקורה מסביב, ואני אנסה לחבר את זה כהרגלי להרגשות שאני חווה בבפנים, נראה איך נתווך את הדרך בינתיים, יש לי תחושה שקצת נריב, אבל ברוח הביחד ננצח, ננסה לחמול האחד על השני. אני אולי אתחיל בהערה קטנה. נדמה שהמלחמה הזאת עושה משהו מאוד מיוחד ברמת מלחמות ישראל. בדרך כלל מלחמות אנחנו רגילים לכך שיש הרוגים בקרב, והם החיילים והעורף הוא מוגן. נדמה שכרגע לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, שברוך השם, טפו טפו, תודה לאל, חיילינו וטייסינו חוזרים בשלום הביתה, ומצאת העורף חוטף אבדות שלא הכרנו בעבר בתקופה המודרנית. ב-20-30 שנה האחרונות של ישראל. זה משנה קצת את הסיטואציה, ועל כך נצא לדבר, החמוצים, בתקווה שעכשיו ייכנס האות, מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום למאזינים ולמאזינות ולך, בועז. קודם כל, קצת הופתעתי מהדברים שאמרת בפתיחה, כי אנחנו כבר הרבה מאוד זמן.
אתה תמיד תמיד דברים שאני אומר.
תמיד, אתה לא מפסיק להפתיע.
הסיבה שאני אומר את הדברים האלה בפתיחה, זה כי אם אנחנו באלפן, אני יכול להשתיק אותך, ואז אין לך אפשרות להתערב ולצעוק עליי.
אז הנה, לא התערבתי, התאפקתי.
יפה, אז עכשיו תצעק.
תראה, אין ספק שאנחנו באירוע שהוא יחיד, מיוחד, חסר, הוא לא דומה לשום דבר אחר שהיינו בו אי פעם במהלך חיינו.
וגם את זה אמרנו שבעה באוקטובר, גלעד.
אבל זה גם האירוע שלא היינו בו, אנחנו בהרבה אירועים כאלה, אבל המרכיב הזה שהמלחמה היא בעורף ולא בחזית, הוא מרכיב שמלווה אותנו הרבה זמן. זאת אומרת, העורף הישראלי חוטף כבר הרבה מאוד שנים מחמאס ומכן, הרבה מחמאס, חיזבאללה בשנה האחרונה. החוויה הזאת שהנפגעים והאיום הוא על העורף, זה לא חוויה חדשה. מה שחדש כאן זה שהיום הוא רק על העורף, הוא רק על העורף כמעט.
וגם מבחינת הסקייל, גלעד, כמה
נכון, לא, זה צריך לדבר. אנחנו, בהיקף של מה שאנחנו חווים עכשיו, אתה יודע, מה שעולה לי בראש כל הזמן זה הבליץ על לונדון. אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים באירוע שלא יהיה מוגזם להשוות אותו לבליץ על לונדון, אמנם אנחנו רק ביום הרביעי, אבל זה כבר מרגיש כמו היום ה-4,000, וכן, אנחנו טרוטי עיניים ובלי שינה, וכמובן שכולם בחרדה מאוד גבוהה. כשיורד הערב, מפלס החרדה עולה, ואנחנו מרגישים שוב שאנחנו ברווזים במטווח, או בסוג של רולטה רוסית, איפה ייפול לטיל הפעם. וזה כמובן דבר מאוד מטלטל ומאוד קשה ולא דומה. זאת אומרת, הטילים של חמאס וחיזבאללה נראים כמו משחק ילדים לעומת מה שאנחנו חווים עכשיו, אין ספק, כן? זה כבר לא חדר מדרגות, וזה כבר לא חדר פנימי בבית, זה ממ"ד ואולי אפילו עדיף מקלט. כן, אירוע מאוד קשה, ואנחנו רואים כל יום את התוצאות המחרידות של הפגיעות, גם בנפגעים, אבל גם בהרס הסביבתי, שהוא פשוט מטורף.
אני חושב שאם נשאר באותה נקודה הרגע לפני שנמשיך קדימה, המתקפה על העורף, גלעד, היא משהו שלא ידענו. זאת אומרת, אני בחיי הבוגרים,
ואני... לא כזאת. כן ידענו מתקפה על
העורף, לא כזאת. לא ידעתי משהו כזה. זאת אומרת, הייתי במלחמת המפרץ.
נכון, אז במלחמת המפרץ היו טילים, היו טילים על העורף, היינו בסיפור הזה, אבל זה לא אותו הדבר.
לא בסקאלה הזאת?
נכון, לא.
לא היינו בסקאלה הזאת, בסקאלה
אחרת, אנחנו בסקאלה אחרת, זה לא באותו מגרש משחקים בכלל. זאת אומרת, כל הקסאמים וכל הגרדים וכל הדברים שעפו עלינו בעבר, נראים בו קפצונים לעומת מה שאנחנו
קוראים. תשים לב גם, שוב, אני מאוד מקווה שזה הלילה האחרון, שבו טילים יחדרו ונוכל... ולא התוכנית המוקלטת מחר, אני מספרים על הפוגה
ורגיעה. בוא, אני דווקא מציע, אני מציע לא דווקא.
אבל זה לא המצב. אבל זה
אני
לא
מציע לא
המצב, אנחנו
לדבר בצורה
ראינו.
כזאת. בואו נהיה ריאליים
אבל אנחנו ראינו מה קורה. ראינו
ונבין
מה
איפה אנחנו
קורה.
נמצאים. זה לא הולך, זה דווקא חשוב כן להגיד לאנשים שזה לא ייגמר מחר בבוקר. זה חשוב להגיד את זה בגלל שאנחנו נדרשים לנשימה עמוקה, אנחנו נדרשים להרבה חוסן. כאן ההשוואה לבליץ ללונדון היא לא רק מבחינת החוויה הזאת של מתקפה מסיבית על אזרחים בבירת אנגליה, אלא גם משך הזמן שהיו צריכים לחוות את זה, כן? זה היה במשך 250 ומשהו יום. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נצטרך לחוות משהו בהיקף שאפילו מגיע קרוב לזה, אבל אנחנו כן כנראה נהיה באירוע הזה במשך תקופה שהיא לא קצרה. אני לא יודע להעריך, אבל זה לא ייגמר מחר בבוקר, וחשוב להגיד את זה. כן, בוא, אז אתה מצביע יפה, אתה יכול...
אחרי ההערה שלך, שוב, אני יכול עדיין לקוות שהלילה ההתקפות יהיו ללא הרוגים, מותר לי להביא את התקווה
זה
הזאת?
בטוח, אנחנו תמיד
תודה
צריכים
רבה.
לקוות.
אז
אנחנו
אחרי
כן,
ש...
אנחנו כן צריכים, אבל
אחרי
להכין
שאלה לי ביום.
אנשים לזה שהם יצטרכו לקחת נשימה עמוקה, ובעיקר, בעיקר, מילוי אחר ההנחיות הפעם, הוא לא עניין של ברירה, או אין כאן, אין שולי, אין מרווח החלטה שכל אחד יכול לקחת כמו בעבר. כן, בעבר, אולי כן סגרו את הדלת של הממ"ק, אולי לא, אולי כן, כן, הלכו למקום מוגן, אולי לא. הפעם אין משחקים, כן? כל מי שמשחק משחקים ממש מסכן את החיים שלו ואת החיים של הסובבים אותו. חייבים להיכנס למקלטים, לממ"דים, ולסגור את הדלתות כמו שצריך, ולעשות הכל בדיוק כמו שההנחיות אומרות.
אז אחרי שאמרנו את זה, ואני עדיין מנסה להשלים את המשפט שלי,
כן, אפשר כבוד.
ובתקווה שמחר, אם נסתכל על הסטטיסטיקה של הארבעה או 4,000 ימים האחרונים, היא לא סטטיסטיקה חיובית לגבי העורף. ואני רוצה להגיד כמה הבדלים לעומת הבליץ, ואתה תתמודד איתם כרצונך. אחד, אני חושב שהמצב היום של מדינת ישראל, מבחינת, למרות המלחמות שהיינו בהן, מבחינת הנכונות של העורף להגיע לסיטואציות כזאת, קצת שונה מאיך שהיה העולם לפני 70 שנה, שזה טוב. זאת אומרת שאנחנו הלכנו ונהיינו מדינה יותר דמוקרטית, יותר מפונקת, זה אחלה. זאת אומרת שרק שיפור באיכות החיים. והצד השני שאין לנו צ'רצ'יל, ואין לנו מלך. אין לך את מלך אנגליה שיקליט מגמגם
נכון.
הודעות יהיו חזקים, ואין לך מנהיג שהולך
אין ספק.
ומסתובב ומחבק, ואנשים אומרים, אני סומך עליו, הוא עומד בפרונט.
אוקיי.
אנחנו
אני
נמצאים...
רוצה שנקדיש זמן לעניין של מנהיגות וקבלת החלטות כאן.
אוקיי.
אני חושב שיש כאן עוד מרכיבים. קודם כל, אתה יודע, הציבור הבריטי ב-1940 לא רצה שימטירו עליו פצצות, בדיוק כמו שהציבור הישראלי ב-2025 לא רוצה. מהבחינה הזאת הדברים דומים. כן אפשר להגיד שבבליץ הוציאו את כל הילדים מלונדון והגנו עליהם על ידי זה שפיזרו
נכון,
אותם בכפרים וזה לא מה שקורה עכשיו,
לאיפה,
אנחנו כולנו
לא, אבל
לכודים.
לאיפה תשלח את הילדים?
אין.
בולטה לראשון?
אין.
לבת
כן,
ים?
אין. זה מצב, אבל רמת המיגון שיש לנו היא גם שונה לגמרי מבבליץ,
נכון.
כן? זאת אומרת, בבליץ הם הסתתרו בכל מיני מקומות שלא ממש היו עמידים
אתה יודע
להתקפות,
שגם היום,
וגם...
אנשים ישנים ברכבת.
נכון.
את פה, אצלנו, ברכבת
אבל
התחתית של תל אביב.
הרכבת היום שלנו היא הרבה יותר מוגנת והרבה יותר עמידה לתקיפות מאשר הרכבת התחתית בלונדון ב-1940. עדיין, עם כל המיגון שיש לנו, זה אירוע שהוא סופר מפחיד. גם צריך להגיד שכן, ירו עלינו 250 טילים כאן, 350, 250, כבר לא זוכר, עד היום, ומספר הנפגעים ביחס לכמות האש היא לא גדולה. זאת אומרת, זה כמובן שכל נפגע הוא עולם ומלואו, וזה איום ונורא, אבל היחס בין הירי לבין הנפגעים הוא לא גבוה, וזה בזכות גם ההגנה, גם החץ וכן, כל מטריית ההגנה האווירית, התעד האמריקאי, וגם המיגון שיש לאזרחים, שזה משהו שלא היה קיים.
אני רוצה להוסיף עוד שני נדבכים, גלעד, שהם חשובים בעיניי. נדבך נוסף הוא העובדה שכאילו התרגלנו לרמה מסוימת. אמרו לנו, אם תהיה מלחמה עם חיזבאללה, יהיה פה חרבו דרבו, אנשים ילכו ברחובות, וחפשו לקחת כוסות מים אחד מהשני, ראינו שזה היה נגמר בצורה שנראתה הרבה יותר חיובית ממה שיכולנו לדמיין. אמרנו, יאללה, הנה ליל הביפרים באיראן, תוך יומיים, כמובן שזה לא היה ריאלי, אבל נוצרה כזאת הרגשה, והנה, הרגילו אותנו שיורים עלינו מתימן, ולא קורה כמעט כלום, ופתאום היה איזה שינוי, ואני חושב שהשינוי הזה לקח גם זמן לאנשים להתרגל לעובדה שעכשיו, כמו שאמרת בצדק מראש, עכשיו זה לרדת למקלט בקומה, כמי שיש לו
אני לא
עלה...
חושב שמישהו יתרגל לזה. אתה התרגלת?
למה שהם החות'ים בטח. אני יכול
לא,
להגיד
למה
לך...
שקורה עכשיו, אתה התרגלת?
לא, אני חוזר
לא, אי
הפוך.
אפשר להתרגל.
עם החות'ים, לא הסברת את עצמי. אני, בוא ניתן את מדד הבניין שלי, מנדד בלב תל אביב, שמסביבנו ברדיוס די קטן כבר היו 3 פגיעות.
מה הפואנטה, בועז?
פואנטה היא כזו, ארגנו את האנשים לאט לאט, למזלנו, יש לנו הגנה מעולה, ואם החות'ים יורים, לא קרה כלום. לפתע בלילה אחד, עברנו לרמה אחרת של פגיעה. אני חושב שאנשים גם נמצאים באיזשהו שוק. הנה אותה אזעקה, הנה אותם איומים, הנה אותם התראות, אבל הפעם זה אמיתי, אחרי שמשך שנה כבר אמרנו, חיים בצל אזעקות.
כן,
אפשר
זה אירוע
להגיד,
אחר לגמרי. עכשיו
יפה, זה
השאלה היא,
ההפכה הזאת.
איך אנחנו מתמודדים?
רגע, אני
צריך
אוסיף,
להבין את ה...
ברשותך, רמה רביעית. רמה רביעית מאוד משמעותית, היא, אם אתה זוכר, דיברנו הרבה על איך נרגיש שיסגרו לנו את נתב"ג. אתה זוכר?
אוקיי,
לא
אז
פעם דיברנו פה.
זה חלק מהאירוע פה.
דיברנו על זה, אבל אתה זוכר, דיברנו על
כן,
זה בתוכנית, על
לגמרי, לגמרי.
הרגשת המחנק סובבים אחד
נכון.
נתב"ג. עכשיו, בגלל שהממשלה טובה בהסברה בצורה מדהימה, הם גם דאגו להודיע לנו, אם וכאשר נתב"ג יחזור לפעול, אתם לא יוצאים
לא
החוצה.
יוצאים, כן. אז באמת מה שקורה כאן ומה שגורם לאירוע הזה להיות מפחיד בצורה לא רגילה זה גם עוצמת הפגיעה וההרס שלא לא ראינו דברים כאלה, זה אפוקליפטי לגמרי. כמות הנפגעים כל לילה והעובדה שאין לאן לברוח. זה לא שאפשר לנסוע לדודה בצפון או אפשר לנסוע, אין לאן בעצם לנסוע כי כל הארץ מטווחת. ואין בעצם מוצא, וגם סגרו לנו את...
חוץ מפרדס חנה. פרדס חנה כרכור
נכון,
נראה לי
נכון,
איפשהו.
איכשהו בנימינה, פרדס חנה,
נכון.
כרכור, כנראה שהרוחניות שם יצא... לא, אבל היום היה איזה כתב"ם שהגיע לשם, אז הם כן
אוי,
היו
לא,
להם
לא,
אזעקות,
אל תנכס. תן לנו לשמור מקום אחד שנחמד בו.
אבל בכל מקרה, זה שסגרו את נתב"ג ואין לאן, אין איך לברוח, זה הופך את הכל הרבה יותר קשה, אפילו פסיכולוגית, גם אם לא היינו בורחים, לפחות היינו יודעים שיש
נכון.
אופציה כזאת.
בדיוק לא צריך לתת פסיכולוגיה, מה
הדבר
שאפשר.
המדהים שקורה זה שיש אלפי ישראלים שנמצאים בחו"ל, שבמקום לשתות אפרול שפריץ ולהתרווח על כיסא נוח, הם מחפשים להגיע חזרה בכל דרך, כי גם הם רוצים להיות חלק מכל מה שקורה כאן. זה הדבר המדהים בישראליות, כן? רוב האנשים רוצים לברוח, ישראלים רוצים לחזור.
כן, אני כאן חייב להוסיף כוכבית, פשוט משיחות עם אנשים שאני מכיר וניסיתי לעזור להם, אין לי איך. יש הרבה מאוד הורים שנמצאים בחו"ל, כאשר ילדיהם הקטנים נמצאים כאן, ויש גם הרבה מאוד בנים
נכון.
לסבים וסבתות
לא, לא,
שנמצאים
ברור, ברור.
כאן וצריכים עזרה במיוחד עכשיו, ואני אשמח אם בסוף תן לי להגיד 5 דקות על זקנה במלחמה הזאת, אבל
אז
יש
אולי
אנשים
לפני זה
שנמצאים
אמרת
בחו"ל.
משהו שמחייב אזכור של תיאוריה פסיכולוגית, אנחנו בכל זאת רוצים להגיד משהו פסיכולוגי, תיאוריית ההתקשרות, כן?
אוקיי.
אחד הדברים המעניינים שקורים לבני אדם בזמנים של איום, זה ש... יכול להיות לא יכול להיות, בטוח, ברמה הרציונלית הדבר הנכון לעשות הוא לפזר סיכונים. זאת אומרת שאם ההורים נמצאים בחו"ל ונגיד חלק מהילדים וחלק מהילדים נמצאים בארץ, אז אוקיי, עדיף להשאיר את זה ככה כדי לא לסכן את כולם. אבל מערכת ההתקשרות שלנו שגורמת לזה שאנחנו רוצים להיות קרובים לאחרים שאנחנו כן, קשורים אליהם, כן, אנחנו רוצים להיות לידם בזמני איום, גורם לזה שאנחנו נעדיף לעשות משהו שהוא לא רציונלי כביכול, נעדיף להיות כולם ביחד ולהסתכן ביחד מאשר לפזר את הסיכונים ושכל אחד יהיה במקום אחר. זאת אומרת, יכול להיות שקבלת ההחלטות הרציונלית הייתה צריכה להיות לקחת את כל אחד מהילדים ולשים אותו במקום אחר, ולא שכולם יהיו באותו המקום, כדי שאם מישהו ייפגע, לא כולם ייפגעו. אבל אנחנו לא יצורים כאלה.
אתה מבין את את העוצמה של מה שאמרת עכשיו, האזנת לעצמך
כן,
עכשיו, גלעד? זה קצת
העוצמה של מערכת
מפחיד.
ההתקשרות, נכון,
לא,
מערכת ההתקשרות.
אתה מתאר את מערכת ההתקשרות, אני מסתכל על כך שאתה מתאר את הסיכוי למוות כפגיעה כמשהו מאוד גבוה. אני נחנק פה,
לא, לא,
תן לי לחיות
כאן צריך
באשליה
להגיד, כאן
שהסיכוי הוא
בכל
לא כזה
זאת,
גבוה.
בועז, אנחנו שנינו מבינים משהו בסטטיסטיקה והסתברות, וכאן כן צריך להגיד שגם במצב הנוכחי, עם כל הטילים וכל האיומים, הסיכוי של כל אחד ואחת להיפגע הוא קטן, כן? זה מבחינה הסתברותית
חשוב
הסיכוי הוא
לומר.
קטן. זה מאוד מפחיד וכולי, אבל ועדיין הסיכון הזה קיים, כן? אז אני אומר שמבחינה לוגית אולי היה נכון לפזר את הילדים בכל מיני מקומות, אבל אנחנו לא פועלים בצורה לוגית. מערכת ההתקשרות שלנו מתגברת על כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים להיות ביחד. אנחנו גם יודעים, כן, מהמחקר על שואה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים, משפחות יהודיות, העדיפו להתחבא יחד, ולא שכל אחד יתחבא במקום אחר. כי היחד כמובן הוא מנחם, והיחד הוא נותן איזושהי תחושה של הגנה, אבל כשאתה נמצא באיום, התחושה הזאת היא לפעמים תחושה, היא אשליה, היא לא תחושה אמיתית, ועדיף לוגית, רציונלית, בצורה הכי קרה, כן לפזר את הסיכונים.
אני, קודם כל אני שמח שהוכחנו שוב את חוק גודווין. אנחנו לדעתי 16 דקות
כמובן.
בתוך הפודקאסט וכבר הגענו לשואה, זה יפה.
לא, במקרה שלי אני חושב שמהר מאוד מגיעים לזה, לא?
זה נכון, כל אחד מדבר על מחקריו, ובכל זאת אנחנו לא בשואה. חשוב
לא,
להגיד,
לא, ברור שלא.
אמנם לא.
אנחנו באיום, אנחנו במצב של
לא,
איום,
לא, לא, לא,
ללא ספק.
צריך להגיד, שנייה, שנייה, גילן. אין ספק שכל אנחנו יודעים, גם ממחקריך וגם בכלל, שהפוליטיקה הישראלית והתפיסה הישראלית מאוד מושפעת משואה, וזו לא סיטואציה שישראל אינה מוגנת ואינה מגנת על עצמה ויושבת ומחכה לאויב שיכה בה, אלא ישראל תוקפת ופועלת וגם מגינה. יחד עם זאת, החוויה שלי ושלך, אתה רק שלי, של לשבת במקלט עם בנותיי, שאין לי כל מה לעשות חוץ מלוודא שאנחנו במקלט עמוק בפנים,
לא רק שלך, כולנו מרגישים ככה, מה זאת
ולחכות,
אומרת?
היא תחושה של אין לי שום דרך
נכון.
באופן אקטיבי להגן. אני
נכון.
חייב
לא,
לספר לך.
אני אחזק את זה ואני אומר שהחוויה היא חוויה של רולטה רוסית, כן? אתה כל לילה בשלוש, חמש, מתי שזה לא יהיה, לפעמים
כן.
גם וגם, כן, יש את ה... קודם כל יש את ההתראה המפחידה הזאת לפני האזעקה, שהיא מקפיאת דם בפני עצמה.
גם תגדגם, 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 ויבהוב הטלפון. מה, אימא'לה?
הטלפון מעבב בהיסטריה, וכן. אז
תוך
זה
חצי שעה
כשלעצמו,
באים
זה,
להרוג. לא, אתה מבין את אומרת.
אם זה לא הרג אותך, אז יש את ה... ואז אתה אומר, אוקיי, הנה, הרולטה הרוסית התחילה, כן? איפה הפעם זה יפגע, ומה יקרה? זאת חוויה מאוד מאוד קשה, סוריאליסטית. מי היה חושב שנגיע בכלל ל... סיטואציה הזאת, כן, זה ממש, שבוע שעבר אף פעם לא היה, או רובנו לא היינו מנחשים שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
לא, למה אתה הורס? אני התכוונתי לספר בתחילת הפודקאסט שיש לנו פודקאסט גנוז משבוע שעבר כשלא שידרנו, שבו חזינו את האירוע, אבל אף אחד לא האמין לנו, לכן גנזנו
לא,
אותו עוד פעם.
אני רוצה להגיד בכנות, שלא רק שלא חזיתי את האירוע הזה, הייתי משוכנע, משוכנע, שישראל לא תתקוף באיראן. משוכנע, ממש. זאת אומרת, היו, עכשיו, חלק מהסיבה שהייתי כל כך משוכנע, זה שההטעיה, כן, בעצם הלוחמה הפסיכולוגית עבדה מאוד טוב. כל
כן.
הזמן שידרו מידע וידיעות ודברים שטראמפ אמר, ודברים שהרמטכ"ל אמר, ודברים שמפקד חיל האוויר אמר, והכל ביחד היה נראה שאין שום
החתונה
סיכוי
של, החתונה של,
חתונה.
אברהם פאולו, סליחה, אבנר.
כן, נכון. זה, אני הגעתי למסקנה שהחתונה זה תרגיל הסלחה אחד גדול. אין לו בכלל חברה לאברהם, היא כנראה
בכלל רומי.
סוכנת, היא סוכנת מוסד, מאוד יכול להיות, היא סוכנת מוסד שנזכרה במיוחד לעניין הזה כדי, והיינו, על זה היינו צריכים לעלות בו, אז כאן אנחנו, זה פשלה שלנו, כי אחד הדברים שאמרו בצורה מאוד מפורשת זה שהם רוצים חתונה צנועה, בלי הרבה מוזמנים, שלא יבואו סלבס, אם זה לא מחשיד, שזה תרגיל, אז מה כן? כן, ברור שמשפחת נתניהו לא עושה חתונה צנועה.
אם אתה רוצה להיות יותר מרושע, אנחנו גם זוכרים את האמירות המאוד בוטות של שרה כלפי העדה שממנה מגיעה הקלה, המוקלטות ומשודרות, אבל בואו לא נהיה מרושעים. אנחנו
גם
בתקווה...
חלק מתרגיל ההסחה. אנחנו תכף, אני חושב שבפרק הבא אנחנו נדבר על קבלת ההחלטות לקראת התקיפה הזאת, וכן, ננסה להבין את תהליך קבלת ההחלטות, וגם נדבר על תרגיל ההטייה, שהוא באמת מאוד מרשים.
אז אנחנו, אני לא יודע אם זה ישודר בלייב, אז כאן ייכנס שיר, ואם אנחנו רק בפודקאסט, אז אתם עדיין איתנו,
בוא,
אנחנו
אז אתה יכול
נשתדל
לשיר משהו
לקדם.
אולי, אם אתה רוצה.
אני חושב שאנחנו
עדיף שלא, נכון,
נשמור
עדיף
על
שלא.
שפיות המאזינים, ואנחנו נוותר על זה.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה ונראה איך תמשיך איתה. אתה זוכר את הפתק המפורסם של יחיא סנוואר ששלח לנתניהו סיכון מחושב? קשה לו לשכוח את זה, נכון?
כן.
נדמה לי שכאן הייתה החלטה, כמו שאנשים ממהרים ובצדק להטיל עליו אחריות על כישלונות, צריך להטיל עליו בצדק אחריות על מה שקורה עכשיו. נתניהו לקח סיכון.
כן,
אנחנו
בהחלט.
עוד לא יודעים מה יהיה תוצאה, אפשר לקוות שהתוצאה תהיה מזהירה, ונצטרך לקשור לראשו כתרים, הלוואי, לא כחובב ביבי, אבל כאן זה נראה שנתניהו הלך לבדו לקבל החלטה שאומרת העורף הולך לספוג, יהיו כאן הרוגים, יהיה כאן נזק, יהיו כאן פצועים, יהיו כאן פליטים, אנחנו בסיטואציה משוגעת לחלוטין, אבל אני לוקח את זה מתוך מטרה להשיג משהו, ואני עושה את זה גם לא בטוח עם או בלי ארצות הברית, זאת אומרת, הוא
לא,
לקח כאן
זה אני לא חושב
החלטה.
נכון. זה אני לא חושב נכון. אבל אוקיי, אני חושב, בואו נפרק באמת את
לא
תהליך
יודע,
קבלת ההחלטות.
אנחנו לא יודעים הכל מן הסתם,
נכון, נכון.
אנחנו יודעים,
לא, אבל
נתניהו כאן לקח החלטה.
אנחנו כן רואים מעורבות אמריקאית. היא לא אקטיבית. לא, לא, לא. זה לא, דבר כזה לא קורה בלי אור
בלי
ירוק
אישור
בוהק.
אמריקאי, בוודאי, בוודאי. לא.
אבל גם
אני
סיוע
לא חושב
אמריקאי,
שעד כדי כך ש...
כל החימוש, מאיפה הוא מגיע, כן, זה לא...
אבל אתה לא
אבל
רואה
יכול להיות שנראה
אתה לא
יותר.
רואה
אבל
מטוסים אמריקאים מפציצים.
בוא נתחיל מהבסיס, כן?
אוקיי.
השאלה
בקיצור, גלעד,
המרכזית,
סיכון
אחת
מחושב,
השאלות...
סימן שאלה. השאלה שלי, בקיצור, סיכון מחושב, סימן שאלה.
אוקיי, השאלה היא, האם ההחלטה לתקוף את איראן הייתה החלטה שקולה שנעשתה מתוך המניעים הנכונים? שכאן, אתה יודע, יש מקהלת הרלב, שישר קפצה ואמרה, זה בשביל לשפר את מצבו בסקרים, זה פוליטיקה וזה, אני מוכרח להגיד, לא קונה את זה בשקל, כן? אני
פחות
לא חושב
מבדרך
שזה...
כלל, לא נכון. אתה,
אני...
כאן
לא, לא, לא,
אני...
לא, לא, לא. תסתכל בבקשה
כן.
בטוויטר,
אולי
יש
אנחנו
מלא.
עוקבים אחרי
מלא, מלא.
המעגלים שונים. אוקיי.
יש מלא, כן. גם
אוקיי.
חלק מחבריי חושבים שזאת הסיבה. אני לא קונה את זה
אוקיי.
בשקל. השאלה שהרבה אנשים שואלים, זה האם, למה עכשיו? זאת אומרת, האם באמת קרה משהו בתקופה האחרונה? שהובילה לזה שישראל באמת בצורה רציונלית ושקולה הגיעה למסקנה שאין ברירה אלא לתקוף את איראן, שאין שום דרך אחרת, שאין נתיב אחר שאפשר להתמודד עם מה שקורה. עכשיו אנחנו לא יודעים הכל, מה שאנחנו יודעים זה שיש העשרת אורניום מעל 60%, שזה הרבה מעבר למה שצריך לצרכים אזרחיים, אבל זה היה הרבה זמן, כן? אנחנו לא יודעים, אנחנו כן יודעים שהוועדה
אנרגיה אטומית.
לאנרגיה אטומית, ועדה לאנרגיה אטומית כן דיברה על זה שאיראן עשתה כמה מהלכים שמעידים על התקדמות לכיוון של נשק, ואנחנו לא יודעים הרבה דברים אחרים. וכאן השאלה היא, אם אתה ראש ממשלת ישראל.
לא, אנחנו יודעים, סליחה, בוא נוסיף עוד דברים, דווקא לטובת ההחלטה, אם אתה כבר רוצה להיכנס לשם. יש משא ומתן שפוצץ, התגובה של המשא ומתן הייתה הצהרות מאוד ברורות, שאומרות בחצי
אבל
רגע...
עדיין, זה שהמשא ומתן פוצץ, זה עדיין לא אומר שעוברים לתקיפה. זאת אומרת,
לא.
אולי יש אפיקים, אולי אפשר להטיל סנקציות כלכליות, כן? יש כל מיני דברים אחרים, אולי שאפשר היה לעשות. אבל אם באמת חושבים שאיראן היא מדינת סף גרעינית שעכשיו החליטה לפרוץ לגרעין, אז כמובן שזה משנה את כל התמונה.
כן.
וכאן אני רוצה להזכיר דברים שאמרנו, דיברנו עליהם ישר אחרי השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר מבחינתי זו נקודה שבה נפל לי אסימון מאוד גדול לגבי מה איראן באמת רוצה. אני קצת התייחסתי לכל האמירות על השמדת ישראל ועל, כן, על זה שלישראל אין זכות קיום וכל הרטוריקה לגבי זה. התייחסתי לזה הרבה בתור דיבורים, בתור משהו שהוא לא בהכרח מדיניות. אולי זה משאת נפש, אבל השבעה באוקטובר גרם לי להבין שאיראן עובדת בלהשמיד את ישראל. זה מה שהיא עושה, זה אובססיה. זה דבר כמובן מטורף ולא רציונלי, אין לנו שום, אין שום סיבה שיהיה עימות בין איראן לבין ישראל, אין לנו גבול משותף, אין שום דבר שאנחנו לוקחים להם או שהם לוקחים לנו. זה פשוט מתוך פונדמנטליזם דתי, מתוך טירוף מוחלט, הם עובדים בזה. השבעה באוקטובר זה ביטוי אחד שזה, כל מעגל האש שאיראן הקימה סביב ישראל, שבעצם פירקנו בשנה וחצי האחרונות, הם ביטוי
כן.
של העניין הזה. אז אם אנחנו מבינים שאיראן רוצה להשמיד את ישראל, היא רוצה להשמיד את ישראל, היא לא משחקת משחקים, היא באמת רוצה, היא באמת עובדת בזה, היא באמת משקיעה הכל בשביל לעשות את זה, אז אפשר להבין כמה דברים. א', שכנראה לא הייתה ברירה אלא לעשות את זה, וכאן צריך להבין את ההחלטה המאוד קשה שמקבלי ההחלטות קיבלו כאן. מקבלי ההחלטות שבדרך כלל אני לא שש להגן עליהם בכלל. כן, או
כן,
להסביר אותם
זה בדיוק רציתי,
בכלל. כן, אבל אני חושב,
האמת היא, התלבטתי, אני מודה
תראה,
שהתלבטתי,
צריך כאן להגיד,
כן,
שראש ממשלה בישראל במצב כזה, צריך לקבל החלטה של לבצע את התקיפה הזאת, שבאמת היא עד עכשיו הייתה מזהירה, מדהימה, אי אפשר בכלל לתאר כמה שהיא מדהימה ומטורפת ודמיונית, אבל עם מחיר מאוד ברור. זאת אומרת, הוא ידע שהולך להיות כאן מחיר של הרבה נפגעים אזרחים. הרבה
אני
הרבה
רוצה
נפגעים
להוסיף, לא,
אזרחים.
גלעד, אני רוצה להוסיף משהו, סליחה. אני התכוונתי להתחיל את המונולוג פתיחה, אבל אז לא הייתי רב איתך, אבל זה לא שווה. התכוונתי להתחיל את המונולוג פתיחה, אל דילמת השמאלני.
נכון.
חוסר אמון מוחלט בנתניהו, שהוא זכה בו
חלוטין.
בקרדיט מלא, הקונספציה של חמאס הוא נכס.
לא צריך להכביר מילים, אנחנו כולנו
לעומת צד, שאם מה שאנחנו יודעים הוא נכון, והרי אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים שום דבר, אם מה שאנחנו יודעים הוא נכון, נראה כצעד שלא הייתה ברירה אלא לעשות אותו. אלא אם כן.
אני אגיד לך
אלא אם
יותר
כן,
מזה.
אלא אם כן, גלעד,
אני
אלא אם
רוצה
כן.
לחדד את הדילמה השמאלנית.
טוב.
נתניהו אשם ללא ספק בשבעה באוקטובר. אתה הראש, אתה אשם. הוא לא אשם רק במה שקרה באותו יום, הוא אשם בכל הקונספציה של חיזוק חמאס שהובילה לשבעה באוקטובר.
וגם במה שקרה
אבל,
בשבעה באוקטובר, גלעד.
אבל,
גם במה
כן,
שקרה
כן,
אחר.
כן, כן, כן,
כן.
כן, כן. אבל ההיגיון של אתה הראש, אתה אשם, חל גם על חיסול חיזבאללה בלבנון, חל גם על מה שקרה בסוריה, וחל גם על מה שקורה עכשיו באיראן, כשאנחנו לא יודעים את התוצאות, אבל כן אפשר לומר ש המלחמה באיראן היא מעבר לכל דמיון. לא ניתן בכלל לתפוס. את יודע, אני חושב על הסדרה טהרן, ואני חושב כמה שהסדרה הזאת היא מצחיקה וחסרת מעוף לעומת מה שבאמת קורה. כן, הדברים הדמיוניים שכביכול שקורים שם הם כלום לעומת מה שקורה במציאות. כלום. כן, אנחנו, אם מישהו היה עושה סדרה שבה יש מפעל כטב"מים ישראלי באמצע איראן, שתוקף, היו אומרים, מה עישנת? כאילו, אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה, כן? זה בדיוני מדי. והנה, אנחנו רואים שהדברים האלה קורים.
אבל גלעד, אחרי שאנחנו מתלהבים ובצדק מעבודה...
אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר.
רגע, 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 שנייה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
קדימה.
זו שאלה שרצה בינינו בוואטסאפ כל הזמן. והיא לתת מכה עם הקל על האף של הדוב. אני אסביר רגע, אל תקפוץ. אם המבצע הזה יסתיים בשישה ימים, בהם מנענו מאיראן לחתור לגרעין, וספגנו עבודות קשות, אבל לא בלתי, הם תמיד בלתי הפיכות, כי כל מי שנהרג הוא בלתי הפיך, אבל שאפשר לחשוב עליהם, שוב, שאלה איך שוקלים דם מול דם, אפשר להגיד שזה הצלחה, למרות המחיר הנורא, וזה פשוט מחיר באמת נורא ובלתי נתפס. אם זה נגמר בזה, שנתנו מכה על האף של הדוב, גרמנו לו להבין שאין לו ברירה אלא להגיע לפצצת גרעין, כי אחרת אנחנו נקרא לו את הצורה, והשארנו אותו עם היכולת להגיע לפצצת גרעין, אנחנו בסיפור אחר, גלעד.
נכון. לכן, ברגע שהתחלנו את זה, חייבים לסיים. זאת אומרת, אפשר היה להתווכח אם זה נכון היה להתחיל את זה, לא היה נכון להתחיל את זה, אבל מרגע שזה התחיל, אסור לנו להשאיר את איראן במצב שבה יש לה יכולות גרעיניות. הייתי אומר אפילו יותר מזה, שהאוטקאם הטוב ביותר הוא שיתחוללו שם תהליכים שיביאו להחלפת המשטר. כי כל עוד, לא, זה יכול מאוד לקרות, כל עוד המשטר הזה קיים, אז אנחנו בסכנה. עכשיו לא רק שהם שונאים אותנו ורוצים להשמיד אותנו, אלא הם מלאי זעם ותאוות נקם. האירוע הזה הוא אירוע משפיל לאיראן, כן? זה לא, הם דיברו גבוהה גבוהה על היכולות שלהם וכמה שהם מדינה חזקה וכמה שישראל היא פשפש קטן לעומתם, והקרקס שאנחנו עושים להם עכשיו זאת השפלה עצומה. אנחנו יודעים מה המשמעות של השפלה במזרח התיכון. אנחנו יודעים שנקמה זה רגש ש, כן, יש לו אורח חיים מאוד מאוד, אורח חיים מדף מאוד ארוכים, וגם אם זה לא יגיע מחר בבוקר, אז זה יכול להגיע עוד 10, 20, 30 שנה. ולכן, לכן אנחנו ברגע היסטורי. לכן אנחנו בנקודה שאנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, אבל אם זה יסתיים בצורה טובה, אז זה יכול להבטיח את עתיד הנכדים שלנו כאן, ואם לא, אז אם לא, אז זה באמת מצב מאוד קשה.
אנחנו, גלעד, הסיבה שאני קצת אמביוולנטי לגבי ההחלטה הזאת, מעבר למחיר האדיר לעורף, אנחנו מקווים כמובן, אתה תסלח לי שאני אופטימי, ואולי הלילה נצא בלי הרוגים בעזרת השם.
לא, אני כולנו מקווים.
העובדה שאני צריך להיות אופטימי, גלעד, אני צריך להיות אופטימי שהלילה נצא בלי הרוגים, כי יש לנו 10 לפעמים ביום, זה הרי משוגע. זה משוגע, גלעד. ואני אוסיף עוד נדבך. השאלה היא באמת, איך אנחנו יוצאים מהסיטואציה הזאת, בלי לתת מכה עם מקל לאף של הדוב. כי אם אתה נותן מכה עם מקל...
זה כבר נתנו, זה מאוחר מדי. את המכה כבר נתנו.
הבנת מה הייתי אומר את המטאפורה, זאת אומרת, אם הדוב קשור, ידיו וגב קשורות, אין בעיה. אם הדוב מתחלף ביונה, אין בעיה. אם השארנו את הדוב חופשי להסתובב, והצבענו אותו טוב טוב טוב, אנחנו נחטוף.
אז לכן אני אומר שברגע שהתחלנו, אין ברירה. זה תפקיד של הרמטכ"ל ושל המוסד ושל כל מי שאמון על הדברים.
אין לי רגע, לא הסברת את זה. בסדר. יש דרך צבאית, מוסד, לחדור לתוך הכור הגרעיני בעזרת מולקולות תת-קרקעיות. לא יודע. שינוי גנטי של מוטציות של חיות. בסדר. אמרנו שמותר להתפרע עם הדמיון, אז מותר. האופציה השנייה היא שעולה עכשיו, וטראמפ אמר אותה כבר אתמול, אם כך בואו נסגור עסקה מחר. בואו נעשה מחר עסקה.
כן, אבל תשמע, אחד הדברים שאולי, לא אולי, בטוח אנחנו צריכים ללמוד מכל מה שהיה עד עכשיו, זה שטראמפ הוא חלק מהמשחק הפסיכולוגי. זאת אומרת, השיחות שהיו בחסות אומן בין ארצות הברית לבין איראן, המטרה של השיחות הייתה לתת את הרקע להתקיפה הזאת. כן, המטרה הייתה, בעצם זה חלק מתרגיל ההטעיה, המטרה הייתה, הנה נתנו לכם צ'אנס, נתנו לכם אפשרות, אבל לא אמרתם כן, אז תחטפו. גם עכשיו הוא ממשיך באותו קו, הוא ממשיך באותו קו של להגיד, תקשיבו, יש תמיד אפשרות אחרת, יש תמיד אפשרות דיפלומטית. אתם יכולים עכשיו לקבל את כל התנאים שלנו, שזה תנאי קנייה מבחינת איראן, ואז העסק ייגמר ואנחנו נחתום על הסכם.
אבל זה לא ממשיך,
הוא ממשיך,
זה נכון. טראמפ הציע שפוטין יפשר, אני קורא את הכותרת.
בסדר.
הוא קטן את הנאום, הוא אמר, פוטין יפשר, פוטין אמר, אני קונה מכם את האורניום.
בסדר. זה, בסדר. קודם כל, אם פוטין לוקח את האורניום, זה בסדר. זה חלק מדיל שיכול לעבוד, אבל איראן כרגע לא מעוניינת בזה, וזה כנראה לא יקרה. אבל הסיכוי שזה ייגמר בדיפלומטיה, לדעתי, הוא לא גבוה. אנחנו רואים עכשיו שארצות הברית הטיסה המון מטוסי תדלוק למזרח התיכון. מה שמצביע על זה שייתכן, גם בריטניה אפילו מקדמת כוחות.
זה היה מוזר, לא צריכתי להבין. לא אמורים להביא אוכל לעזה, איפה אנחנו? מה זה מטוסי תדלוק כאלה? מה קורה?
אף אחד לא אכפת לו מזה, אנחנו כרגע באיראן. העולם החופשי מבין שאם מצליחים לנטרל את היכולות הגרעיניות של איראן, זאת מתנה לכל המערב. כן, זה משהו, זה לא אירוע ישראלי, זה אירוע שיש לו משמעויות נרחבות, כן. גלובליות, יש להם משמעויות לגבי כל המעמד של המערב מול הציר הזה של איראן, סין ורוסיה וכולי.
אז אנחנו עכשיו נעצור לרגע, שוב, אם זה משודר, כאן נכניס שיר, אם לא, אתם עדיין איתנו בפודקאסט, ונלך לחלק השלישי. אני רוצה לשאול אותך בחלק השלישי, אני, שוב, יכול להיות שהשאלות האלה נחפרות בטלוויזיה, אני נמנע מתקשורת, כמה שאני יכול. אני חושב רגע על המזרח התיכון. אם טראמפ בעצם מנסה לסרטט מפה עולמית חדשה, ודיברנו על זה לא פעם, בכך שארצות הברית היא כבר לא שוטר, אלא סוחר, לנסות לסרטט את כל האינטרסים מחדש בעולם, נדמה שמאז השבעה באוקטובר יש סרטוט מחדש של דברים במזרח התיכון, חלקם אנחנו שמחים עליהם, חלקם לא, ואחד מהם הוא חיזוק קטר. עכשיו, אם אני זוכר נכון, מה שקורה בדרך כלל כשאנחנו מורידים אויב אחד, צומח אויב אחר. אם אתה מוריד את אחד, מגיע לך חיזבאללה, אם אתה זוכר, היה קם ו... נכון, תזכיר לי, קם בלבנון.
זה לא מה שקורה עכשיו. אני מוכרח לעצור
אז
אותך, זה לא מה
אני רוצה
שקורה עכשיו.
לשאול שאלה, אם
אני
מחר...
חושב שה...
רגע, תן לי סיים בשאלה.
כן.
אם מחר איראן הצלחנו להתמודד עם טבעת האש, סוריה נראה טוב יותר, לבנון נראה טוב יותר, אני איתך. אם מחר אנחנו מצליחים באמת להחליש את איראן, איך נראית המפה האזורית, כאשר למיטב הבנתי, ותקן אותי אם טועה, גם ערב הסעודית וגם קטר, מסתכלות על העובדה שאיראן נחלשת בשמחה.
כן, ברור. תראה, במזרח התיכון יש ארבע צירים מרכזיים של מדינות. יש את הציר השיעי, איראני, כן, שזה איראן ובעצם וכל גרורותיה השונות, שחלקן כבר מאוד מוחלשות. יש את הציר של האחים המוסלמים, שזה טורקיה, קטר, חמאס וכל מי שקשור אליהם. יש את הציר של מדינות ערב המתונות, שזה ירדן, מצרים, ערב הסעודית, המפרציות. ויש את הציר של דאעש, אל-קאידה, כן, שזה גם ציר סוני, שגם הוא די נחלש, אבל הוא קיים בשנים האחרונות.
או שהוא מחליף שמות, אין ערך סוריה, כן? מחליף
כן,
שמות.
אבל זה לא שאם אחד בהכרח יורד השני קם, או שמי שקם הוא לא בהכרח רע, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, אחד הגורמים מעוררי הכאוס הגדולים ביותר במזרח התיכון זה הציר השיעי. כן, הציר השיעי, גם עם האיומים שלו, גם עם הניסיונות שלו לערער את כל מה שקורה פה, גם עם השלוחות שלו והטרור שהוא מפעיל, הוא ציר שיוצר הרבה מאוד חוסר יציבות. ברגע שהציר הזה נחלש, תראה, יכול, אתה יודע, אם אתה רוצה להפליג בדמיון, אנחנו יכולים לראות כאן מזרח תיכון שהוא באמת חדש לגמרי, שהוא נקי מההשפעה הזאת. אני, בתור מי ש... אני אגיד לך דבר אחד, איפה זה יכול להשפיע, וזה נשמע אולי הזוי טיפה, אבל אני אלך
אני תכף
לכיוון
אתן
הזה.
לך את הקונטרה השלילית בשביל שנאזן אחד את
לא,
השני.
ברור.
לא,
אין ספק שיכול להיות
בוא
קונטרה.
נתחיל בקונטרה השלילית. אתה זוכר
בדיוק.
ש... בוא נתחיל בקונספירציות הקבועות שלי, שאני מרגיש שאנחנו כמו פריס סן ג'רמן, הכל ממומן על ידי חמאס, על ידי קטר, וצריך ללכת עם
זה
קטר,
נכון.
הם
קודם כל זה
מממנים.
נכון.
כאילו,
קודם כל זה
אני
נכון.
מתחיל לשאול את עצמי, אם איראן יורדת על ברכיה, מישהי צריכה לגדול ולהיות חזקה בציר ההתנגדות, והנה קטר, כמה? את יכולה לממן את חמאס, יכולה לבוא וללכת לכל הציר ההתנגדות ולהגיד להם, חסר לכם כסף ונשק? בואו.
כן, אבל כאן מה שהבעיה היחידה בתיאוריה שלך זה שזה כבר קורה, זה לא משהו ש... לא, קטר היא מעצמה, היא כבר
אבל
מאוד...
בלי איראן, היא מעצמה חזקה יותר, לא?
לא, לא, אם מסתכלים, אני מציע לך לקרוא את דוקטור רונית מרזן, שכותבת הרבה, קודם כל היא מומחית לחברה הפלסטינית בעיקר, אבל גם למה שקורה בקטר ואיראן, והיא מדברת על איך בעצם קטר הפכה להיות השופר המרכזי של המשטר האיראני בתקופה האחרונה. הם מהדהדים את המסרים של המשטר, הם עושים תעמולה בשביל המשטר, המשפיענים שלהם ברשת לגמרי לגמרי מדברים בשפה של המשטר האיראני, הם משתפי פעולה, למרות שהם צירים מתנגשים, זאת אומרת קטר זה האחים המוסלמים ואיראן זה שיעים,
זהו.
למרות ההתנגשות הבסיסית הזאת, כשאתה מגיע לישראל, הם מתאחדים סביב העניין הזה. דוקטור מרזן פרסמה היום או אתמול פוסט של אחד המשפיענים המרכזיים של קטר, שבעצם מדבר על איך בעצם היעד צריך להיות השמדת ישראל, ולא צריך יותר מדי להתרגש ממה שקורה עכשיו. היעד הזה יושג, יש רוב דמוגרפי מוסלמי במזרח התיכון, ישראל קטנה, הקשר עם העולם הולך ונחלש, בסופו של דבר נצליח להכריע אותה, וצריך להתאחד. כן, צריך שכולם יתאחדו כדי לעשות את זה. זה הכל קורה מדוח הקטר, כל המסרים האלה. זה הכל קורה, זה הכל קורה דרך אל-ג'זירה.
אין תחרות בין קטר לאיראן, זה לגמרי שותפות אינטרסים?
לא, יש תחרות, בוודאי. בסופו של דבר, כשאנחנו לא נהיה, אז העימות ביניהם יפרוץ, אבל כל עוד אנחנו נמצאים, האויב שלי הוא חבר שלי, זה מה שקורה כרגע, ויש שותפות אינטרסים מאוד ברורה. יש העברת אינפורמציה, יש דיסאינפורמציה שקטר עושה בשביל איראן, כן, המון תעמולה, אז כרגע הירידה של איראן היא לא משהו שקטר צריכה בשביל לעלות, כי אולי בכל מקרה. קטר כן, היא משפריצה כסף לכל עבר וקונה הכל מקבוצות כדורגל ועד פוליטיקאים בכל המדינות, וההשפעה שלה היא עצומה, כן, אין ספק שההשפעה שלה היא עצומה. אבל בואו נדבר על האפשרות החיובית יותר, אוקיי? אחד הדברים, וכאן תראה, כשטראמפ אמר יום אחד יהיה שלום בין ישראל לבין איראן, זה נשמע כמו אחד הדברים האידיוטיים שטראמפ אומר, אבל זה דווקא לא בהכרח אידיוטי כל כך, בגלל שבניגוד לאוכלוסייה במדינות ערב, באיראן כנראה, אנחנו לא יודעים, כן, אין שום סקרי דעת קהל, אבל ככל הנראה, יש הרבה מאוד תמיכה במערב ובישראל, ורצון לקשר עם ארצות הברית ועם ישראל. ואם באמת יקרה הדבר המופלא הזה והשלטון הזה יסתלק ויקום שלטון נורמלי תחתיו, באמת ייתכנו יחסים אחרים בין ישראל לאיראן, כמו שהם היו בשנות ה-70, זה כבר היה. כן. ואז, במידה ודבר כזה קורה, המזרח התיכון הוא לא אותו מזרח תיכון.
כן.
המזרח התיכון הוא מזרח תיכון שרמת איומים על ישראל הופכת להיות נמוכה בהמון המון רמות. והמשמעות היא, כאן אחד הדברים שאני תמיד אומר לחבריי שרוצים להתקדם לפתרון של שתי מדינות עם הפלסטינים, שהורדה של איראן או החלפת המשטר באיראן, או שאיראן לא תהיה גרעינית, או כן, החלשת מעגל האש של איראן, כל הדברים האלה מקדמים את הסיכוי להסדר בין ישראל לפלסטינים. כי אי אפשר לעשות הסדרים הפלסטינים כשרמת האיום החיצוני כל כך גבוהה. כשיש מדינה שפועלת בכל הכוח כדי להשמיד אותך, ובשנייה שהיא תוכל, היא תכניס את הסוכנים שלה לתוך השטחים. אבל אם המדינה הזאת כבר לא אותה מדינה, ויש שם שלטון אחר, והאיום הוא לא אותו איום, אז ישראל יכולה לקחת סיכונים. אז ישראל תוכל לקחת סיכונים בפלסטינים. אז דווקא יש סיכוי, אני כמובן שאני מרחיק לכת כאן מבחינת אופטימיות, שנוחתים טילים על הראש, אבל אני כן רוצה לסרטט איזשהו אופק אפשרי, שדווקא ייפתח אם המלחמה הזאת תצליח, ואינשאללה השלטון שם יתחלף.
אני רוצה להוסיף ממש בדקות האחרונות שיש לנו עוד זווית אחת, שחשוב לי להעלות. אני לא יודע אם אתה זוכר, גלעד, אבל בזמן שאנחנו מדברים על מלחמת ישראל-איראן, ועל סוכני מוסד שמסתובבים כך לפי הדיווחים, באין מפריע או מחסלים ראשי שלטון.
זה פשוט מעבר לכל דמיון מה שאנחנו שומעים. כל המכוניות תופת שמחסלות מדענים והרחפנים והזוי, באמת.
בזמן שאנחנו כולנו מפליגים בדמיון ונהנים מגאווה לאומית, בצדק, אני רוצה להזכיר לך שיש מלחמה נוספת, קטנה כזאת, שמתרחשת כרגע בעזה. קיבלנו תזכורת מחייל מילואים שנהרג לפני כמה ימים, ויש לנו שם עדיין, בתקווה, 20 חטופים בחיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעוד...
שנייה לפני שאנחנו הולכים לשם, אנחנו בכל זאת בתוך האירוע האיראני, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיד עוד מילה על זה, אם לא אכפת לך.
בבקשה.
מבחינתי, אחד הדברים הבלתי ניתנים להסבר, כן, הנשגבים מבינתי, זה הפער בין התחכום הבלתי נתפס של הפעולה,
כן.
הפער הבלתי נתפס בין התחכום של הפעולה באיראן, התכנון המאוד מאוד מוקפד, כדי שהכל יעבוד, זה היה צריך להיות, במיוחד ביום הראשון, כדי לחסל שם את כל ההנהגה ואת כל ראשי הצבא ואת כל המדענים ולפגוע בדיוק בכל המטרות, זה היה צריך להיות מתוזמן ומתוכנן. אתה יודע, מספיק שחלק מהמנהיגים היו מקבלים איזושהי אינטואיציה שמשהו לא בסדר והיו יורדים למחתרת כדי שזה לא יוכל לעבוד.
הם ישבו
זה צריך
במרפסת,
באמת,
ישבו נרגילה, נכנס להם טיל על
זה
המרפסת.
היה צריך להיות מתוכנן בצורה מטורפת. איך אפשר ליישב בין הגאונות של המבצע הזה, המלחמה הזאת, לבין האידיוטים שמנהלים את המדינה הזאת, בין החבריה, בין גילה גמליאל מי עוד יושב שם בקבינט? כן, כל הליצנים האלה שיושבים בקבינט, זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס שהנהגה כזאת מצליחה לנהל, זה כאילו לא אותה מדינה. אז הבן שלי גיא, שאתה מכיר,
כן.
הוא טוען שזה חלק מתרגיל ההטייה. שבעצם, כן, אני חושב שהוא צודק, זה ההסבר ההגיוני היחידי.
מי חושב ששלמה קראי מתכנן לנו מפעל כטב"ם מתחת לראש?
בדיוק,
עם כל מה שיש
לשלמה קראי. זה לגמרי יוריד את הכוננות שלהם, כן? שהם ראו את כל המנהיגים שלנו, אז זה לגמרי יוריד את הכוננות. הם חשבו, לא יכול להיות שחבורת הליצנים הזאת תוכל לנהל משהו. גם ישראל כץ זה חלק מההטייה, כן?
אבל זה עניין בעניין אותו, ואותו עניין גלעד. אותה חבורת ליצנים הובילה אותנו לשבעה באוקטובר, ואתה יודע מה, אני אפילו אגזים, אוסיף. אנשים מדברים כל הזמן על הפער בין התחכום של הצבא בחלק מהמבצעים, לבין הכישלון לא רק של ההנהגה, גם של הצבא בשבעה באוקטובר.
השבעה באוקטובר היה כישלון מאוד גדול, אבל כאן, אתה יודע, אחד ההסברים שניתנו גם אז, זה שכל המאמץ וכל העיניים וכל הפוקוס, היה על הצפון ועל איראן, ושם, ואנחנו רואים את זה, כן? אנחנו רואים שבאמת מישהו או מי שהם ישבו וחשבו ותכננו בקפידה ובאמת הובילו לדברים בלתי נתפסים. כשהיה את האירוע של הביפרים, חשבנו שזה הדבר הכי מדהים שראינו בחיים שלנו.
נכון, נכון.
עכשיו מה שקורה באיראן זה פי מיליון יותר מהביפרים, זה מעבר לכל דמיון. זה לדעתי לא יהיה מוגזם לומר שזה אולי המהלך הצבאי המבריק ביותר בהיסטוריה המודרנית. אני לא יכול לחשוב על עוד אירוע.
רגע,
אני רוצה, אני מאתגר אותך, תמצא לי עוד
מתקפה כזאת. לא, אני אוהב לספור את הכסף במדרגות. חכה.
אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, אבל לפחות מה שקרה עד עכשיו הוא לא פחות ממדהים, ובאמת לא ניתן ליישב את הפער הזה בין המנהיגים לבין האירוע הזה. מי בעצם מנהל את כל זה עם אלה המנהיגים שלנו?
אני חושב שאתה ענית לעצמך. אנחנו מדינה שיש בה צבא ושב"כ ומוסד שמתנהלים, ומדינה שלא מתנהלת, ואם אתה רוצה, וכאן אני אסיים.
יש איי מצוינות כנראה.
אני אסיים ברשותך בנקודה שבה אני רגע אחשבוש את הכובע של הדברים שאני עושה בהתנדבות, והקטע המקצועי עם עולם הזקנה, לצד צבא שמתנהל יפה, יש לך מדינה ושירותי רווחה שנסמכים לחלוטין שוב על מתנדבים, שוב על טוב לבם של האזרחים, שוב על ארגונים אזרחיים שהתגייסו להתמודד עם מפונים, עוד פעם פליטים, עוד פעם. ובנושא של זקנה אנחנו רואים, ולרגע אני אחתה שוב למדע, אוכלוסיית הזקנה היא אוכלוסייה שנמצאת בסכנה מאוד גדולה במצב שאנחנו מתארים עכשיו. זה האנשים שקודם כל האחרונים שחושבים עליהם, שתיים לפעמים בעיות נגישות מפריעות להם להגיע
נכון,
אל
נכון.
אזור מוגן.
אבל כאן בועז, מה שצריך להגיד,
אנשים שחושבים באזור מוגן. תן לי רגע
לסיים. אבל כאן מה שצריך לומר,
טוב.
כן, קדימה, תסיים, ניתן לך.
אז, ואני רוצה, to have a call for action. עשיתי את זה היום בשיעור מול כמאה סטודנטים, ואני אעשה את זה גם כאן. יש לנו יכולת להשפיע. יש לנו יכולת להשפיע לכל אחד ואחת מהמאזינים שמאזינים לנו עכשיו. לכל אחד ואחד מכם יש בן אדם שאתם מכירים אותו, שנמצא עכשיו לבד, בבניין, ברחוב, או זוג זקנים שקצת יותר מתקשה. כל המחקר שלנו מראה שהפעולה הקטנה מאוד, שבשקט וכשאין אזעקה, לעלות לדפוק בדלת, להגיד מה שלומך, מה אתה צריך, בוא נתכנן ביחד את המסע שלך
וגם
למקלט.
לדאוג שהם מגיעים לממ"ד או למקלט בזמן, כן?
אף זה שאיפה גדולה. אני אפילו מסתפק
לא, זה מאוד חשוב.
אני איתך. אבל אנשים לפעמים בלחץ, ואני מקבל את זה, ואני אומר מה שאני אומר עכשיו, evidence based. אני מבין את הלחץ בזמן אזעקה. כשאין אזעקה, לעלות לקומה השלישית, לסבא שגר שם, לתכנן איתו ביחד את המסע, להבין מה זה אומר, להסביר את הסיטואציה, ולפעמים כל מה שצריך זה לדבר, ולשמוע, ולחשוב ביחד, עושה הבדל מהותי בעולם הזקנה, בגלל שכרגע אנשים גם יותר מבודדים, וגם נמצאים בסכנה הרבה יותר גדולה, וגם מפחדים לצאת מהבית, כי המחשבה
אז כאן, בועז, מה
שחצי שעה
שרציתי,
זו מסוכנת.
מה שרציתי כדי להשלים את הדברים שלך, זה לצטט את הנשיא קנדי, שאמר, אל תאמר מה המדינה יכולה לעשות בשבילי, אמור מה אתה יכול לעשות למען מדינתך. והפרפרזה של זה לגבי הנושא של זקנה, היא שאנחנו יכולים להתלונן עד מחר על זה שמדינת ישראל לא דאגה לכל הנושא הזה, אבל זה לא יעזור. מה שצריך לעשות זה במיוחד בתקופה הזאת להיות אקטיביים ולעזור, ואת יודע מה, זה לא רק לזקנים, זה לעזור בכלל לאחרים במצב הזה. אני קורא סיפורים על זה שלא נתנו לאנשים להיכנס למקלטים בתל אביב ובכל מקומות אחרים. את זה צריך לעצור. צריך היום, גם יותר צפוף, גם לא נעים, צריך לעזור לכמה שיותר אנשים ולא להתלונן לזה שהמדינה לא דאגה לזה, כי היא לא דאגה לזה, אבל זאת המציאות. אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות כמו
אני חווה דווקא דברים אחרים, אז אני ברשותך אוסיף עוד נקודה. אחד, תהיו בני אדם. אני חושב שזה מאוד
תמיד.
חשוב. תהיו בני
גם
אדם.
בשגרה.
תהיו בני אדם. אם אתה
זה מאוד
זוכר,
חשוב.
בטקס הסיום שלנו עכשיו לסטודנטים, בשתי דקות נאום שלי, זה הדבר היחיד שביקשתי מהבוגרים. מי זוכר שהיינו לפני שבוע בטקס סיום? והנקודה השנייה שלי, וכאן אני מבקש, אל תהיו תמיד רק גלעדים, סליחה גלעד, ותשמרו גם על חוש ביקורת בריא על מה שקורה מסביב. תשמרו גם על חוש ביקורת בריא ותהיו בספקנים.
מה זה אמור להביע?
בספקנים. אני מרגיש לפעמים שאתה קפצת מהר מדי ללהקת המעודדים של מה שקורה. צריך תמיד לשמור על ספקנות בריאה כמו במדע.
אז אמרת עכשיו משהו חשוב שאני צריך להגיב אליו. אני חושב שבנקודה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים מצד אחד תמיד להיות ספקנים, ואני מוחה על זה על מה שאמרת כרגע, אבל יש הבדל בין להיות ספקנים לבין לזרוע דמורליזציה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו יכולים לשאול שאלות, וזה מה שעשינו גם כאן בשידור, אבל אנחנו צריכים להיזהר מדמורליזציה. אנשים עכשיו צריכים חוסן בשביל להתמודד עם מה שהולך להיות פה ימים, שבועות, who knows, הקרובים, כן, התקופה הקרובה, ומילים שמוציאות, או שיח שמוציא את הרוח מהמפרשים, הוא שיח לא נכון, צריך לעצור אותו. זה לא אומר לא להיות ביקורתי, זה לא אומר לא לשאול שאלות, אבל להיזהר מדמורליזציה. אנחנו ממש ממש לא צריכים את זה כרגע.
גלעד, אבל במקביל, סליחה, אני מאוד מפחד מהמקהלה שאני מבין שמתרחשת היום בכל ערוצי התקשורת, שבה כולם מדברים בכל אחד. אני חושב שחשוב
חשוב מאוד
בדמוקרטיה,
לא לדבר בכל אחד.
תמיד לא לדבר בכל אחד, לאפשר לביקורת להישמע ולחשוב עליה, ולשמור עליה, כי היא שומרת עלינו, והיא
בוודאי.
שומרת, אתה יודע מה? עזוב
תמיד
בדמוקרטיה.
חשוב בכל רגע ורגע להיות
ביטחונית
ביקורתי.
היא שומרת עלינו, וראינו את זה ביום
נכון.
כיפורים. לשמור את האלה שאנחנו
אין
לא
ספק.
אוהבים אותה ומעצבנים אותנו, ואומרים לנו, רגע, תראו, אולי יש כאן בעיה. צריך תמיד לתת לביקורת להתקיים.
זה ללא ספק. אנחנו מסכימים בנושא האחד הזה.
אז אנחנו היינו החמיצים, אנחנו לא ב-106.2 FM כי האולפנים סגורים, אבל 106.2fm.co.il זה האתר שלנו, שבו ניתן לצרוך את כל ההסקטים שלנו, גם הקודמים בהם היינו יחסית אופטימיים יותר או פחות לפני המלחמה הנוכחית. ניתן לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם. נודה לכם, תעשו לנו לייק ותדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהלים נוספים. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, כך אנחנו מקווים, בתקווה אפילו להיות באולפן, אם פיקוד העורף יאשר את זה. תשמרו על עצמכם, תהיו חסינים, כמו שאומר גלעד, ותהיו בני אדם, אולי זה המסר החשוב ביותר. להתראות.
ביי ביי.